כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני י"ב בתמוז תשע"ח, מסכת זבחים, דף ע"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנו מקדישים ולומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הילדה חנה בטסטר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל וירפם ברפואה של אימה במהרה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו בסוגייתנו להיל. בספרי הפוסקים שחיו לפני יותר מ-200 שנה אנו מוצאים שאלה שחוזרת ונשנית באופנים שונים, והיא האם יש מקור הלכתי למיקום בימת ספר התורה במרכז בית הכנסת. הרקע לשאלה הזו היה ניסיונם של המתחדשים למיניהם שצצו אז בערי גרמניה ובקהילות הונגריה לשנות את מנהגי ישראל מכל וכל. הם לא התיימרו לשנות סדרי עולם בפעם אחת אלא ניסו את כוחם בשינויים קלים וזהירים תוך תקווה כי במשך הזמן יעלה זממם בידם. כך ביום בהיר עלתה שאלה זו על בימת ההלכה, לאחר שהללו חפיצו למקם את הבימה בקדמת בית הכנסת מתוך רצון להתדמות לבתי התפלה של הגויים. הביאור הלכה בסוף סימן קופנון ת' מסכם את הדברים כך. ובעוונותינו הרבים באיזה מקומות פרצו מנהג קדומים זה, והתחילו לעשות הבימות סמוך לארון הקודש מפני שרצו להילך בדרכי העובדי גילולים, כמו שעושים בהיכלות שלהן שקרואין טמפל. יש לקרוא עליהן וישכח ישראל עושהו ואיבן היכלות, וכבר העריכו הפוסקים האחרונים בגנות האנשים הללו. אכן העמדת הבימה במרכז בית הכנסת מנהג קדומים הוא ומקורו מן המסופר בגמרא במסכת סוכה דף נ"א על בית הכנסת באלכסנדריה ובימה של עץ באמצע איתה. כך פוסק הרמב"ם הלכות תפילה פרק י"א הלכה ג' ומעמידים בימה באמצע הבית. מעיון בדברי הפוסקים עולה כי מיקום בימת ספר התורה במרכז בית הכנסת נובע מן הדמיון המסוים בין מבנה בית הכנסת וצורתו לבית המקדש. בית הכנסת הרי הוא מקדש מעט, והבימה הרי כבמקום המזבח. בעל המכתב סופר עוסק בהרחבה בביור דברי אביו החתם סופר ומסביר כי יש להעמיד את הבימה במרכז בדיוק, הן במרכז האורך והן במרכז הרוחב של בית הכנסת. במרכז האורך יש להעמידו משום שהמזבח עמד בדיוק באמצע אורכה של העזרה כשהוא מרוחק 22 אמה מן האולם שממערב לו ו-22 אמות מפתח העזרה שממזרח לו. אמנם המזבח לא עמד במרכז רוחבה של העזרה ומכל מקום יש להעמיד את הבימה במרכז רוחב בית הכנסת כדברי הרמב״ם כדי שישמעו כולם. והחתם סופר מוסיף טעם לכך שיש למקם את הבימה במרכז רוחב בית הכנסת משום שהמזבח הפנימי עמד במרכז רוחב איכל בית המקדש. מעתה הבימה מוקמה במרכז אורך בית הכנסת כמיקומו של המזבח החיצון, והיא מוקמה במרכז רוחב בית הכנסת כמיקומו של המזבח הפנימי. משום ההשוואה בין הבימה למזבח, בחג הסוכות מקיפים את הבימה עם הלולב כשם שהקיפו את המזבח בזמן שבית המקדש היה קיים. היו שנהגו לאחוז בספר התורה בשעת התקיעות בראש השנה, זכר לתקיעת החצוצרות בעת הקרבת הקורבנות על המזבח. הנציב מוסיף כי מבנה בית הכנסת נעשה בדמיון לבית המקדש. במזרח מציבים את ארון הקודש ובו ספרי התורה כקודש הקודשים שבבית המקדש ובו ארון הברית. ובמרכז בית הכנסת יש למקם את הבימה כפי שהמזבח עמד בבית המקדש בריחוק מקום מארון הברית. המגן אברהם מביא בשם הזוהר הקדוש, כי אין להתקין לפני הבימה יותר משש מדרגות, וכן הביא המשנה ברורה, והיו אף קהילות שהקפידו לעשות שלוש מדרגות בלבד. בבית הכנסת אלטנוישול שבפראג ניתן להבחין בשתי מדרגות לפני הבימה, ולפי המסופר, בעבר הייתה גם מדרגה שלישית שהוסתרה בעת הגבעת מפלס בית הכנסת עקב הצפות חוזרות ונשנות. בעל הבצל חוכמה, אדן בנושא בארוחה, מנמק את מנהג אותן קהילות לבנות שלוש מדרגות לפני הבימה, בכך שגם המזבח היה נראה כבעל שלוש מדרגות. בסיסו היסוד היה רחב מאוד. לאחר מכן הייתה מדרגה נוספת עלו היא הסובב, וגג המזבח היה כאין מדרגה שלישית. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, אל תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה. אנחנו פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדף היומי אתמול, בדף עין ב' במסכת זבחים. נשננו לתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו בסיום השיעור. אמרה הגמרא, הטעם שהבהמה האסורה אינה בטלה ברוב הבהמות המותרות, א' לריש לקיש, משנתנו כרבי מאיר שסובר, שכל שדרכו למנות אינו בטל ברוב, ואף בהמות אנשים רבים מקפידים למוכרם במניין. לרבי יוחנן שסובר שדווקא עת שדרכו להימנות אינו בטל, משנתנו כמו התנה של ליטרקציות, כפי שיבואר לקמן, שסובר שכל דבר שיש בו מניין אינו בטל. לרבשי, לקמן בדף עין ג', בעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. תנן, מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הכרם, יישרפו כדין כלי הכרם שטעונים שריפה. נתערבו בחבילות של היתר, לרבי מאיר, כולם יישרפו. לחכמים, אם נתערבו ב-200, ייקחו חבילה מהתערובת ותישרף השאר מותרות. שכל הפירות בטעילים חוץ משישה דברים שחשובים מאוד. ואילו הם, אגוזי פרח, רימוני בעדן, חביות סתומות, חלפי טרדין, כלחי קרוב, דלעת יוונית. ולרבי עקיבא, גם כיכרות של בעל הבית. יש מהם שנאסרים משום אורלה, והיינו פירות האילן, ויש שנאסרים משום כלי הכרם, והיינו מין תבועה או ירק. ובדעת רבי מאיר נחלקו המוראים. לרבי יוחנן, עת שדרכו להימנות אינו בטל, דהיינו דבר שכולם מוכרים אותו לפי מניין. ולריש לקיש, כל שדרכו להימנות, דהיינו כל שמצוי שמקפידים למוכרו במניין. זהו התמצות והחזרה שלנו על הדף הקצר, דף עין ב' במסכת זבחים אשר למדנו אתמול. נשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה עם מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה הראשונה הייתה, מה הסברה לומר שרק בחולין אוסר בכל שאין ואינו בטל ברוב ולא בקודשים? והתשובה שכן בקודשים אין לנו להפסיד את כל הבהמות הקדושות לגבוה. שאלה שנייה, אם בקודשים בטל ברוב, מה יהיה דין התערובת? והתשובה, לא שיקרבו כולן אלא לומר שיראו עד שיסתאהבו ויביאו קורבנות אחרים בדמיהן. שאלה שלישית, מה הסברה לומר שרק בקודשים אינו בטל ברוב ולא בחולין? והתשובה שכן בקודשים דבר מאוס הוא להקריב מה שבטל ברוב, אבל בחולין אפשר שיתבטלו ברוב. שאלה רביעית, מהו כל שדרכו להימנות ומהו עת שדרכו להימנות? והתשובה, כל שדרכו להימנות הוא שרק בדרך כלל הוא נמכר במניין, ועת שדרכו הוא שאין מוכרים אותו לעולם אלא במניין. שאלה חמישית, האם אפשר לומר שבהמה אסורה אינה בטלה ברוב מפני שבהמות חשובות הן? והתשובה, למאן דאמר שכל שדרכו להימנות שנינו, בהמה חשובה היא ואינה בטלה. למאן דאמר עת שדרכו להימנות, דינו שתתבטל הבהמה ברוב. והשאלה האחרונה על דף עין ב', האם כיכרות של בעל הבית חשובות הן ואינן בטלות? והתשובה, לחכמים דינו שיבטלו, ולרבי עקיבא חשובות הן ואינן בטלות. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף עין ב' במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום, הזה יום שני בשבוע י"ב בחודש תמוז תשע"ח, עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי, הלו דף עין ג' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ב' עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים וניבטלו ברובה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבררת הגמרא, מדוע בהמות האסורות בהקרבה שהתערבו בזבחים אינם בטלים ברוב? שואלת הגמרא, מדוע מבואר במשנתנו שכשנתערבו בהמות האסורות בהקרבה ברוב זבחים, כל התערובת אסורה, וניבטלו הבהמות האסורות בהקרבה ברובה, כשם שבכל תערובת איסור והיתר, האיסור בטל ברוב, ודין ביטול ברוב למידים ממה שאמרה התורה אחרי רבים להטות. נסה הגמרא לתרץ זכי תימא, ואם תאמר שיחמירו בהם חכמים שלא יתבטלו משום שבאמות חשיבי, לפי שיש בני אדם שמקפידים למוכרן במניין מדוקדק ולא בעומד, לא בהערכה, או את כל העדר יחד ומחמת חשיבותן לא בטלי, אז אניחא למאן דאמרתם, אז זה שייך לדעת הסובר שבמשנה המובאת לקמן בדף עין בית עמוד בית, כל שדרכו להימנות שנינו, שכל דבר שהרבה בני אדם מקפידים למוכרו אחד אחד על פי מניין, אף שיש בני אדם שאין מוכרים אותו במניין אלא בעומד או במשקל, הרי הוא חשוב ואינו בטל, שלפי זה שייך לומר שגם בהמות אינן בטלות ברוב, משום שהרבה בני אדם מקפידים למוכרם דווקא במניין, אף שיש בני אדם שאינם מקפידים למוכרם במניין אלא מוכרים עדר שלם יחד, או מוסיפים ללוקח מעט יותר כנגד מעותיו. אלא למאן דאמר לדעת הסובר את שדרכו להימנות שנינו, שבמשנה בסמוך שנינו רק דברים שאינם בטלים ברוב, משום שהכל מוכרים אותם במניין ולא במשקל או בעומד, אבל דברים שיש בני אדם שמוכרים אותם גם בעומד בטלים ברוב, מה יקה למימר? הרי בהמות אינן נמכרות רק במניין אלא גם על ידי עומד או על ידי מכירת עדר שלם, ואם כן מדוע אינן בטלות ברוב? והגמרא מביאה את המשנה שעליה נחלקו האמוראים, האם כל שדרכו להימנות שנינו בה, או את שדרכו להימנות שנינו בה. נתנן, כך שנינו במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה ו', מי שהיו לו חבילי טלטן, חבילות של מין קטניות שמשתמשים בו כתבלין למתק את הקדירה, והחשיבות של הטלטן מחמת היותו תבלין, ושנינו במסכת חולין דף צ"ז עמוד ב', שתבלין אפילו באלף אינו בטל, ובמסכת ביצה דף ל"ח עמוד ב' שנינו, שהטעם משום שתבלין עשוי ליתן טעם בקדירה וטעם אינו בטל ברוב. אילו רשו בסוגייתנו כותב שהחשיבות של טלטן היא מחמת שטעם העץ שווה לפרי. אם כן, מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הקרם שאסורים בהנאה מחמת שנזרעו בקרם באיסור כליים, ידליקו, משום שנאמר בכלי הקרם, ספר דברים, פרק כ"ב פסוק ט', לא תזרע כרמך כליים פן תקדש המלאה הזרע. ודרשו חכמים במסכת קידושין דף נ"ו עמוד ב', פן תוקדש, פן תוקד אש, כלומר שציוותנו התורה שלא לזרוע כליים פן תיאסר התבואה בהנאה ויצטרך לשורפה. נתערבו חבילי הטלטן הללו באחרים בחבילי טלטן של היתר, ואחר כך נתערבו כל החבילות של הטלטן האחרים האסורות והמותרות בחבילי טלטן של היתר אחרים, כולן כל חבילות הטלטן ידליקו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלו יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים. דהיינו שאם יש ביתר שיעור 200 כנגד אחד של איסור, שזהו שיעור המועיל לבטלו, אז כל התערובת מותרת. ושיעור זה של אחד ב-200 הוא מדרבנן, אבל מן התורה בטל האיסור ברוב. ובמסכת אורלה שנינו שתרומה שהתערבה בחולין מתבטלת מדרבנן רק כשיש 100 בחולין כנגד התרומה. ואילו אורלה וכלי הקרם שהתערבו בהתר מתבטלים מדרבנן רק כאשר יש 200 בהתר כנגד האיסור. והטעם שהחמירו חכמים שתהא תרומה בתהילה במאה, מובא בספרי על פרשת קורח, שהסמיכו חכמים את דבריהם על הכתוב לגבי תרומת מעשר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, מכל חלבו את מקדשו ממנו. דהיינו שאותו שיעור המחויב בהפרשת תרומת מעשר שהוא אחד ממאה, שהרי מעשר ראשון זה עשירית מן התבואה וממנו מפריש הלוי, אחד שהוא עשירית לתרומת מעשר, נמצא שהתרומת מעשר היא אחד ממאה, כל זמן שהוא נמצא בתוך התבואה הוא אוסרה, ולכך אם יחזור ויפול שוב לתוך החולין, הרי הוא מקדשו, כלומר אוסרו. עוד נתבאר בתלמוד הירושלמי שהלימוד שכלי הקרם אינה בטלים ברוב, זה מביקורים או מתרומה שנאמר בהם, מלאתך ודמעך לא תאחר. וכן בכלי הקרם נאמר פן תקדש המלאה הזרע. ודרשו חכמים מלאה מלאה בגזירה שווה, כשם שתרומה וביקורים אינם בטלים ברוב, כך כלי הקרם אינם בטלים ברוב. ואורלה למידים מכלי הקרם לפי ששניהם אסורים בהנאה. שואל הירושלמי, מאחר ולמידים כלי הקרם את תרומה, למה לא נאמר שכשם שהתרומה בטלה במאה, כך כלי הקרם יתבטלו במאה? הוא מתרץ שחלוק האיסור של כלי הקרם מתרומה, שהתרומה אסורה באכילה ומותרת בהנאה, ואילו כלי הקרם אסורים גם בהנאה. ולפי שכפל הכתוב את איסורו, כפלו חכמים את שיעור ביטולו, דהיינו אחד ב-200. ובמסכת פסחים בדף ממחת עמוד ב' מביאה הגמרא ברייטה שלמדה את שיעור ה-200 ממה שנאמר בספר יחזקאל, ושא אחת מן הצאן מן ה-200 ממשקי ישראל למנחה, דהיינו שמותר להביא יין לנסחים מבור שיש בו יין של אורלה, ויש בה יתר 200 כנגד האיסור. כותב רשי שאין כוונת הברייתא לומר שזה המקור העיקרי לדין הזה, שהרי בספרים מובא לימוד טוב יותר לכך, אלא שכוונתה לומר שגם בפסוק הזה יש קצת רמז לדין הזה. אם כן, זה המקור לכך שחכמים קבעו שצריך שיעור הביטול פי 200. אם כן, נחזור על המקרה שהביאה הגמרא מן המשנה במסכת אורלה. מי שאלו חבילי טלטן של כלי הכרם, ידלקו, ואם נתערבו חבילי הטלטן הללו באחרים בחבילי טלטן של היתר, ואחר כך נתערבו כל חבילות הטלטן האחרים האסורות והמותרות בחבילי טלטן של היתר אחרים, כולם כל חבילות הטלטן ידלקו, אליהם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, יעלו יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים, דהיינו שאם יש ביתר שיעור 200 כנגד אחד של איסור, שזה שיעור המועיל לבטלו, אז כל התערובת מותרת. ואף על פי שבאופן זה נשאר אותו ספק, שהרי אותם חבילות טלטן אסורות שנפלו בתחילה לחבילות של היתר נפלו עכשיו שוב יחד עם החבילות המותרות לעוד חבילות טלטן של היתר, ואין זה ספק ספיקה, כי ספק ספיקה שייך רק באופן שנפלו חבילות טלטן של איסור לתוך חבילות טלטן של היתר, ומתוך התערובת נפלה חבילה אחת לתוך חבילות טלטן אחרות של היתר. באופן זה התערובת השנייה מותרת, משום שיש להסתפק האם החבילה שנפלה מן התערובת הראשונה הייתה חבילה אסורה או מותרת, וגם על הצד שהייתה אסורה שם החבילה שמרים כעת מן התערובת השנייה היא של היתר. אבל כאשר נפלו כל החבילות המותרות והאסורות לתוך חבילות נוספות של היתר, אותו ספק שהיה בתערובת הראשונה ישנו גם בתערובת השנייה. ומכל מקום מחדש רבי מאיר בזה, שעל אף שיש כאן שתי רוב של היתר, רוב אחד היה בתערובת הראשונה ורוב שני ישנו בתערובת השנייה, והיה מקום לומר שגם אם לא הקלו חכמים כשיש רוב אחד של היתר, אז כשיש שני רוב של היתר הקלו, כמה שמלן שגם כשיש שני רוב של היתר לא הקלו חכמים, וכל התערובת אסורה. זה כאמור דעתו של רבי מאיר, אבל חכמים אומרים יעלו יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים. מסבירה הגמרא וטעמו של רבי מאיר שסבר שלא מועיל ביטול, משום שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות, כל דבר שדרכו להימחר במניין אחד אחד, הרי הוא מקדש, הרי הוא אוסר את כל התערובת ואינו בטל. ולכך, אף טלטן, כיוון שדרכו להימחר במניין, אינו בטל. וחכמים אומרים, אינו מקדש, אלא שישה דברים בלבד. אין דבר איסור אוסר את כל התערובת, אלא שישה דברים השנויים במסכת אורלה פרק ג' משנה ז', שהם דברים חשובים ביותר ולפיכך אינם בתהילים. רבי עקיבא אומר שישנם שבעה דברים חשובים ביותר שאינם בתהילים. והילו הן ששת הדברים החשובים שאינם בתהילים לעולם כדברי חכמים. א', אגוזי פרח, אגוזים הבאים ממקום שנקרא פרח. תוספות והרש כותבים שפרח זה מלשון נפרח, דהיינו שהם אגוזים שקליפתן רכה שנפרחים ביד. כאמור, בשיר השירים אל גינת אגוז ירדתי, נמשלו ישראל לאגוז שיש בו שלושה מינים, ואחד מהם הוא אגוז פרח שנפרח מעצמו. ב' ורימוני בעדן, רימונים הבאים ממקום ששמו בעדן. ג' וחביות סתומות, שיש בתוכם יין ושמן של אורלה, או כלי הכרם. אבל אם היו חביות פתוחות, הרי הם בתהילות ב-200, לפי שכשהן פתוחות, אין להם חשיבות. אבל אם היה בתוכם יי נסך, כותבים תוסות לאל בדף עין ב' עמוד א', דיבור המתחיל אלה, שייתכן שהחמירו חכמים לאסור את כל התערובת לעולם, אפילו אם היו החביות פתוחות, משום שחמורה עבודת כוכבים יותר משאר איסורים, שמתמת ותופסת את דמיה. ואילו תוסות במסכת עבודה זרה דף עין ד' עמוד א', כותבים שחביות פתוחות שיש בהם יי נסך בתהילות ברוב. הדבר החשוב, הרביעי, שאינו בטל ברוב, וחילפי תרדין. עלים של תרדים, היי וקלחי כרוב הגדלים בארץ ישראל, שהם גדולים כאילן, כמבואר במסכת כתובות דף קוף י' עמוד ב' וחשובים ביותר. הדבר השישי הוא דלעת יוונית הגדלה בארץ יוון. רבי עקיבא מוסיף על ששת הדברים הנזכרים, אף כיכרות של בעל הבית שהם גדולים וחשובים, אבל כיכרות של נחתום קטנות הם ואין להם חשיבות. והתפארת ישראל כותב שהמעלה של כיכרות של בעל הבית היא, שמכיוון והם שלו, הוא מתקנם יפה יותר מהנחתום. מסיים את המשנה, ששת הדברים הנזכרים, אינם אוסרים את תערובתם באיסור אחד, אלא הראוי לאורלה אורלה, דבר ששייך בו איסור אורלה, אוסר את תערובתו משום אורלה, והם אגוזי פרח ורימוני בעדן וחביות של יין סתומות, הראוי לכלי הכרם, כלי הכרם, דבר ששייך בו איסור כלי הכרם, אוסר את תערובתו משום כלי הכרם, והם חביות סתומות, הלפי תרדין, כלחי כרוב, דעת יוונית וכיכרות של בעל הבית. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור שיטת רבי מאיר. והתמר עלה נאמר על המשנה הזו, רבי יוחנן אמר, את שדרכו להימנות שנינו בדבריו של רבי מאיר. דהיינו, שרבי מאיר שסבר שגם חבילות טלטן נוסרות את כל התערובת, אינו סובר שכל הדברים האסורים שיש שמוכרים אותם במניין, אוסרים את כל התערובת ואינם בטלים ברוב. אלא רק דברים שכולם מקפידים למכור אותם במניין שלהם יש חשיבות והם אינם בטלים ברוב. כותב התפארת ישראל שדי בכך שברוב הפעמים מוכרים אותם במניין ולא צריך שימכרום לעולם רק במניין. ורבי שמעון בן לקיש אומר כל שדרכו להימנות שנינו בדבריו של רבי מאיר. דהיינו שרבי מאיר סובר שכל דבר שהרבה מוכרים אותו במניין, אפילו אם ישנם אנשים שאינם מקפידים למוכרו במניין, אינו בטל ברוב. וחכמים סוברים שטלטן בטל ברוב משום שרק ששת הדברים שנמנו לאל שהם דברים חשובים מאוד בפני עצמם, אינם בטלים. ולכאורה זו מחלוקת במציאות, שלדעת רבי יוחנן חבילי טלטן כולם מקפידים למוכרם רק במניין, ולדעת ריש לקיש שיש בני אדם שמוכרים אותם בעומד או במשקל. ולכן סבר ריש לקיש שאם לרבי מאיר הם אינם בטלים, משמע שסבר שכל דבר שנמכר במניין אינו בטל. התוספות הישנים במסכת יבמות דף פ"א עמוד ב' מקשים על ריש לקיש, מניין לו שלדעת רבי מאיר כל דבר שדרכו להימנות אוסר? הרי רבי מאיר דיבר בחבילי טלטן, וחבילי טלטן כולם מקפידים למוכרם רק במניין, והוא מתרץ שריש לקיש סבר שמזה ששנה התנה ואמר שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות שנינו, משמע שרצונו לומר שלא רק בחבילי טלטן הנמכרים רק במניין נחמיר רבי מאיר ואמר שמקדשים, אלא בכל דבר שנמכר במניין מחמיר רבי מאיר וסובר שמקדש. והסיבה שנחלקו רבי מאיר ורבנן בחבילי טלטן שהם בכלל את שדרכו להימנות ולא בשאר דברים שהם בכלל כל שדרכו להימנות, היא משום שחבילי טלטן של כלי הכרם איסורם רק מדי רבנן, משום שמהתורה נאסרו רק קנבוס ולוף, ולכן נקטו חבילי טלטן להשמיענו שאפילו שאיסורה מדי רבנן אינם בטלים. ולרבי יוחנן שאמר שדעת רבי מאיר שאת שדרכו להימנות מקדש, הטעם שחזר התנה ואמר שהיה רבי מאיר אומר הוא כי לולי זה היינו אומרים שרק בחבילי טלטן האסורים מדי רבנן, סבר רבי מאיר שרק את שדרכו להימנות מקדש. אבל בדברים האסורים מן התורה אפילו כל דבר שדרכו להימנות מקדש, או היינו אומרים שדווקא חבילי טלטן האסורים בהנאה מקדשים את התערובת, אבל שאר דברים שאינם אסורים בהנאה לא מקדשים את התערובת. לכן חזר התנה ואמר כלל שהיה רבי מאיר אומר שעת שדרכו להימנות מקדש, בין באיסור תורה בין באיסור דה רבנן, בין דברים האסורים בהנאה ובין בדברים שאינם אסורים בהנאה. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את השאלה שפתחה בה, מדוע לא בתהילים הבהמות הפסולות בזבחים הקשרים. אניחא לריש לקיש הסובר שכל דבר שדרך הרבה בני אדם למנותו אינו בטל, לפיכך אף בהמות שרגילים הרבה למוכרם במניין אינן בטלות. אלא לרבי יוחנן הסובר שרק דבר שדרך כולם למנותו אינו בטל, מה איקה למימר? הרי בהמות אין דרך כולם למוכרם במניין, ואם כן מדוע אינן בטלות? מיישב את הגמרא אמר רב פאפה, היי תנה, תנה של משנתנו, תנה דליטרקציותו, הוא התנה המובא בברייתא של ליטרקציות. ולכמן יבואר שזה רבי יהודה בשיטת רבי יהושע, דאמר כל דבר שיש בו, ששייך בו מחירה על פי מניין, אגם שרוב בני אדם מוכרים אותו על פי עומד או משקל, אפילו בדרבנן, בדבר שאיסורו רק מדרבנן, אם נתערב בה היתר, לא בטיל. וכל שכן בדאורייתא, בדבר שאיסורו מן התורה, אם נתערב בהיתר, אינו בטל, משום שיש לו חשיבות בכך שפעמים מוכרים אותו במניין. ומסביר רש"י שישנם שלוש דרגות. א', דברים שהם בכלל עת שדרכו להימנות שכולם מוכרים אותו במניין. ב', דברים שהם בכלל כל שדרכו להימנות שהרבה מוכרים אותם במניין. ג', דברים שהם בכלל דבר שיש בו מניין, שמעט מוכרים אותם במניין. ואילו מדברי התוספות בדיבור המתחיל רבי מאיר אומר, נראה שליטרקציות זה בכלל כל שדרכו להימנות, וכמו חבילי טלטן הנזכרים לאל. כך גם כותב הרשב"א, שעיגול וחתיכה הם מהדברים הנמכרים ברוב הפעמים במניין, ורק לעתים נמכרים בלא מניין. מביאה הגמרא את התנא הסובר, שכל דבר שיש מעט שמוכרים אותו במניין אינו בטל. דתניא, כך שנינו בברייתא. ליטרקציות, משקל ליטרה של תאנים מיובשות של תרומה המקוצעות באזמל, שדרסה על פי עיגול, כלי עגול המיוחד לדריסת התאנים ודיבוקם יחד, ועל שם הכלי נקראו עיגולי דבילה, כשבאים למוכרם מפריד את החתיכות של הדבילה ומוכרם על פי משקל של ליטרה, והדורס לא ערב את ליטרה התרומה, עם מה שהיה בעיגול, אלא מעל התאנים היבישות של חולין, הניח את התאנים היבישות של התרומה ודרסם, ובאותה שעה היו ניכרות לעין, ועתה נתערב עיגול זה בעיגולים אחרים של קציות חולין, אינו יודע באיזה עיגול דרסה את ליטרה התרומה, וכן באופן שדרס את התרומה על פי חבית, ואינו יודע באיזה חבית דרסה, וכן באופן שדרס על פי כברת, כלי גדול, המחזיק 40 שעה, במידת לח, מידות רטובות, וקוריים במידת יבש, ואינו יודע באיזה כברת דרסה, בשלוש האופנים הללו, נחלקו רבי מאיר ורב יהודה בשיטת רב לזר ורבי יהושע. ובהמשך, תבהר הברייתא, מדוע הוצרכו שלושת הדוגמאות הללו. אם כן, בשלושת האופנים הללו נחלקו רבי מאיר ורב יהודה בשיטת רב לזר ורבי יהושע. רבי מאיר אומר שרבי אליעזר אומר, מאחר ויחד עם כל הליטראות שבשולי כל עיגול ועיגול וכל חבית וחבית, ישנם מעל ליטראות של חולין כנגד הליטרה של התרומה, אף על פי שידוע שלא נתערבה ליטרה תרומה בליטראות התחתונות, והיה מקום לומר שהועיל ואינם בכלל הספק, לא הצטרפו לבטל את האיסור. מכל מקום, אנו רואים את הליטראות העליונות שבכל עיגול או חבית או כברת, כאילו הן פירודות מהליטראות התחתונות שבו, ואינן מונחות זו על גב זו, אלא מונחות בערבוביה. והליטראות התחתונות מצטרפות לליטראות העליונות להיות מאה, כנגד התרומה, ומעלות ומבטלות את העליונות האסורות. רבי אליעזר סבר, שמאחר בתרומת פירות אינה אלא מדרבנן, כיוון שמהתורה אינו חייב בתרומה אלא דגן תירוש ועיצר, לפיכך הכלו חכמים בתערובת דרבנן, שנחשיב את כל הליטראות כאילו הן מעורבות, ואז יכולות גם הליטראות התחתונות להצטרף לבטל את הליטרה של תרומה. שואלים תוספות, בדיבור המתחיל והתחתונות, אם הכלו רבנן בתערובת דרבנן, שנחשיב גם את מה שלא היה בכלל הספק כאילו מעורב, מדוע שנינו במסכת תרומות פרק ד' משנה ת' שתאנה לבנה של תרומה שהתערבה בתאנים לבנות ושחורות של חולין? השחורות מותרות והלבנות אסורות. ולמה לא הצטרפו התאנים השחורות ללבנות כדי לבטל את התאנה הלבנה של תרומה שנפלה כמו אצלנו בליטרה קציות מצטרפות הליטראות התחתונות עם העליונות לבטל את הליטרה של התרומה? מתרצים התוספות שאינו דומה תאנים שחורות ולבנות לליטרה קציות. משום שבתאנים שחורות ולבנות השחורות לא יכולות להיות לעולם בכלל הספק, כי הן ניכרות ומובדלות מהלבנות. והתאנה האסורה הייתה לבנה ולא שחורה, מה שאין כן בליטרה קציות, שרק בגלל שאנו יודעים שאת הליטרה של התרומה דרס מעל החולין, אין התחתונות בכלל הספק, אבל אם יתערבו כל הליטראות, לא נוכל לדעת מי היו התחתונות שלא היו בכלל הספק, ומי היו העליונות. ומשום כך, גם כשאינה מעורבות, הקלו חכמים להחשיבם כאילו הם מעורבות. אז כאמור, רבי מאיר אומר שרב לזר אומר שמאחר ויחד עם כל הליטראות שבשולי כל עיגול ועיגול וכל חבית וחבית, ישנה מעל ליטראות של חולין כנגד הליטרה של התרומה, אף על פי שידוע שלא נתערבה הליטרה תרומה בליטראות התחתונות והיה מקום לומר שהועיל ואינם בכלל הספק לא יצטרפו לבטל את האיסור, מכל מקום אנחנו רואים את הליטראות העליונות שבכל עיגול או חבית או כברת, כאילו הן פרודות מהליטראות התחתונות שבו ואינם מונחות זו על גב זו, אלא מונחות בערבוביה, והליטראות התחתונות מצטרפות לליטראות העליונות להיות מאה כנגד התרומה, ומעלות דיינו מבטלות את העליונות האסורות. רבי יהושע אומר, אם יש בתערובת העיגולים מאה פומין, מאה פיות של עיגולים, העליונו של העיגול, ובהם קציות של היתר מלבד אותו פה עיגול שבו נדרסה התרומה, יעלו, יתבטלו הקציות של התרומה באותם קציות של חולן הנמצאות בפי שאר העיגולים, ואם לאו, אם אין שם מאה עיגולים, כל הפומין של העיגולים הנמצאים בתערובת אסורים, לפי שכל פי עיגול בספק שמה בו נדרסה התרומה, ואין הליטראות התחתונות מצטרפות לעליונות לבטל, לפי שאינם בכלל הספק. אולם השוליים של כל העיגולים מותרים, משום שוודאי לא נתערבה בהם הליטרה של תרומה. ואף על פי שכל עיגול ועיגול עומד בפני עצמו ואין זו דערובת בלולה, ואם כן איך יבטלו הליטראות שבפי 100 עיגולים את האיסור? מכל מקום, כיוון שכל העיגולים בכלל הספק שמה בהם נדרסה התרומה, הרי הם מצטרפים לבטל את האיסור. כך מסביר הרשב"א, ואילו השיטה מקובצת כותב, שמאחר ומן התורה אחד בטל בשניים ורק מדרבנן צריך 101 כנגד האיסור, לכך הקלו רבנן ואמרו שהצטרפו כל הפומין כדי לבטל את אותה ליטרה של תרומה. רבי יהודה אומר, לא זו המחלוקת בין רב לזר לרבי יהושע. אלא שרבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומין מלבד אותו פה עיגול שבו נדרסה התרומה, יעלו, יתבטלו קציות התרומה בהם. ואם לא, ואם אין שם 100 עיגולים, כל הליטראות הנמצאות בפומין אסורין, והליטראות התחתונות מותרות. רבי יהושע אומר, אפילו יש שם 300 פומין של חולין כנגד פיה של תרומה, לא יעלו ויבטלו קציות התרומה בהם. משום שליטרה קציות יש שמוכרים אותם במניין, וכל דבר שדרכו להימנות לא בטל לעולם. דרסה לליטרה של התרומה, בעיגול, בשולי העיגול, שהיו בו הרבה ליטראות של חולין סדורות לרוחבו, אילו הרמב״ם מפרש שדרסה על פי העיגול, ועכשיו אינו זוכר אם דרסה בצפון הכלי או בדרומו, ואינו יודע באיזה מקום בעיגול דרסה או לצפונה או לדרומה, דברי הכל יעלו ויבטלו קציות התרומה, משום שבאופן זה ליטרת התרומה אינה ניכרת כלל, שנדבקה בתאנים של חולין מכל צדדיה, וממילא אינה חשובה יותר להימנות, לפיכך, בתהילה. והדין הזה דומה לכאורה לדין ששנינו במסכת עורלה פרק ג' משנה ח', ששיבת הדברים החשובים שנמנו שאינם בתהילים, זהו דווקא באופן שנמצאים בתערובת כשהם שלימים. אבל נתפצעו האגוזים, נתפרדו הרימונים, נתפתחו החביות, נחתכו. הדלויים, נתפרסו הכיכרות, יעלו באחד ומתיים. משום שכעת אינם נמכרים במניין, ועבדה חשיבותם גם כאן. על אף שהייתה לליטרה של תרומה חשיבות של דבר שבמניין, כיוון שנדבקה לליטראות האחרות ושוב אינה נמכרת במניין, עבדה חשיבותה ובתהילה. נמצא מבואר בברייתא, שלפי רבי יהודה, שיטת רבי יהושע היא שדבר שיש שמוכרים אותו במניין אינו בטל. וסבר רב פאפה, שהתנא הזה הוא התנא של משנתנו שאמר שהטעות המיטות ושור הנסכל אינם בתהילים. וכשם שיחמיר בליטרה קציות להחשיבם כדבר שבמניין אף על פי שרוב פעמים אינם נמכרות במניין, כך יחמיר בחטאות המיטות ושור הנסכל להחשיבם כדבר שבמניין, אף על פי שרוב פעמים אינם נמכרים במניין. מביאה הגמרא אפשרות נוספת לבאר את המשנה כשיטת כולם. רבשי אמר אפילו תימה, אפילו תאמר שמשנתנו האומרת שחטאות המיטות ושור הנסכל אינם בתהילים, סוברת כשיטת רבנן החולקים על רבי יהושע וסוברים שרק דברים שכולם מוכרים אותם במניין חשובים ואינם בתהילים. בכל זאת, אפשר ליישב ולבאר את משנתנו שהטעם שהבהמות הפסולות אינם בתהילות בקשירות, משום שבעלי חיים חשיבי ומחמת חשיבותם לא בטלי, אינם בתהילות. אז עד עכשיו נתבהר מדוע הפסולות שבתערובת אינן בתהילות ברוב הקשירות. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא נתיר כל בהמה פורשת מן התערובת מדין של הליכה אחר הרוב. והגם שדין ביטול ברוב ודין הלך אחר הרוב שניהם נלמדים ממקור אחד, מהפסוק אחרי רבים להטות המופיע בספר שמות פרק רב ג' פסוק ב', מכל מקום הם דינים חלוקים במהותם, שכן בדין ביטול ברוב התחדש שגם כשידוע שנפלה חתיכת איסור לתוך היתר, אם החתיכה אינה ניכרת היא מתבטלת בתוכם ונהפכת להיתר. אבל בדין של הלך אחר הרוב נאמר שכשיש לנו ספק על חתיכה אם היא אסורה או מותרת, אז אנחנו משייכים אותה לרוב, כי הסבירות אומרת שהיא באה מתוכם. ומאחר והדינים חלוקים במהותם, גם גדריהם שונים. ולכן מצינו בדין ביטול ברוב שהחמירו חכמים במקומות מסוימים, שהגם שמן התורה איסור בטל ברוב, מדרבננו אינו בטל. כגון בדבר שבמניין ובבעלי חיים, שמחמת חשיבותם נחשב שניכר האיסור, והחומרות הללו לא שייכות, במקום שיש ספק על חתיכה אם היא אסורה ומותרת, ואנו רוצים לשייך אותה לרוב. שואלת הגמרא, מדוע הצריכה המשנה להמית את הבהמות או לפדותם ולהביא בדמיהם קורבנות אחרים? הרי אפשר להתיר את הבהמות האלו עצמם בהקרבה, ונמשוך ונקרב חד מניו, נמשוך בהמה אחר בהמה מן התערובת, נקריבנה על גבי המזבח, ונעימה ונאמר עליה את הדין, כל דה פריש מרוב הפריש, כל הפורש מן הרוב הוא פורש, וכיוון שהרוב הם בהמות הראויות להקרבה, יש לתלות שאף הבהמה הפורשת היא מן הבהמות הראויות להקרבה. תמהה הגמרא על הקושייה, וכי על ידי שנמשוך בהמות מן התערובת יהיה ניתן להתיר אותם משום שפרשו מן הרוב? הרי כשהבהמות נמצאות בעדר ובתוכם החטאת המתה או השור הנסכל, אבלי קבוע, האיסור נהיה קבוע ועומד ביניהם. ושנינו במסכת סנהדרין בדף ע"ט עמוד א', שכל שהאיסור קבוע ועומד במקומו, כמחצה על מחצה דמי, דנים את התערובת כאילו חציה היתר וחציה איסור, וממילא אף אם נפריש אחת אחת אי אפשר להתירה משום שפרשה מן הרוב, כיוון שאין כאן רוב בהמות היתר. ובמסכת סנהדרין למדו את זה ממה שאמרה התורה, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב עליו וקם עליו ועיקהו נפש ומת, שדווקא באופן שהייתה כוונה להרוג אדם מישראל, ההורג חייב מיתה, פרט לזורק אבן לתוך קיבוץ של תשעה אנשים מישראל, שביניהם נוכרי אחד, שבאופן זה ההורג פטור מן המיתה, משום שתערובת קבועה נידונת כמחצה על מחצה, ונחשב כאילו יש בתערובת חמישה ישראלים וחמישה נוכרים, ויש כאן ספק שקול אם מתכוון להרוג את חמשת הישראלים או את חמשת הנוכרים. והתוספות במסכת חולין בדף צד יהי עמוד א', הקשו כיצד עולה הדין של ביטול ברוב עם הדין של קבוע כמחצה על מחצה דמי בקנה אחד, והרי שני הדינים לכאורה סותרים זה את זה, כי אם אמרה התורה לדון כל תערובת קבועה כאילו חציה איסור וחציה היתר, איך אמרה מאידך שחתיכה אחת של איסור בתילה בשתי חתיכות של היתר, והלא חתיכת האיסור קבועה ועומדת במקומה בתערובת? תרצו התוספות שהדין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי נאמר באופן שהאיסור הנמצא במקום הקביעות ניכר וידוע, כגון שהיו לפניו 9 חנויות ידועות שמוכרות בשר שחוטה, וחנות אחת ידועה שמוכרת בשר נבילה, ופרשה חתיכה אחת של בשר מבין החנויות בפנינו, ולא ידוע מאיכן הגיע לכאן. האם מהחנויות הקשרות או מחנות הטריפה? באופן זה החנויות המעורבות כולן ידועות, והחתיכה שנמצאת היא בספק. ובזה אמרה התורה שאי אפשר לקבוע שהחתיכה שנמצאה היא מהרוב הקשרות, משום שאנו דנים את תערובת החנויות כאילו מחציתן מוכרות בשר שחוטה ומחציתן מוכרות בשר נבילה, וממילא יש ספק שקול על החתיכה שנמצאה. אבל כשהאיסור לא ניתר כלל במקום הקביעות, ככל תערובת איסור והיתר שחתיכת האיסור שנתערבה בחתיכות ההיתר אינה ניכרת כלל, בזה לא אמרה התורה שיחשב האיסור כמחצה, אלא עד הרבה האיסור בטל ברוב המותר. אבל הוסיפו התוספות להקשות על כך, מה תרצה הגמרא בסוגייתנו שאי אפשר ללכת אחר הרוב משום שכל קבוע כמחצה על מחצה? הרי כאן מדובר שהבהמה האסורה שנתערבה בין הבהמות אינה ניכרת, וכשהאיסור אינו ניכר במקום הקביעות, לא נאמר הדין שכל קבוע כמחצה על מחצה. ותרצו התוספות שמאחר ולבעלי חיים ישנה חשיבות שמחמתה הם אינם בטלים בתערובת, הועיל ואינם בטלים ברוב, הרי הם כעומדים וניכרים במקומם, ומשום כך דנים את התערובת כתערובת חנויות, ושייך לומר כל קבוע כמחצה על מחצה. מבארת הגמרא את השאלה באופן אחר, אלא זו הייתה כוונת המקשה, מדוע לא נכבשינו דניידי, נדחוק בהם כדי שיזוזו ממקומם ויתפזרו, ואז לא יהיה איסור קבוע במקום אחד, ונעימה ונאמר על כל בהמה ובהמה את הכלל, כל דה פריש, כל מי שפורש מן התערובת, מירו בפריש, מהרוב של היתר הוא פורש, והיא המותרת להקרבה ויקריבנה. והחילוק בין האופן הראשון שימשוך בהמה אחר בהמה מן התערובת לבין האופן השני שידחוק אותם לנוד ממקומם הוא, שבאופן הראשון הגם שפרשו הבהמות מן התערובת כשמשך אותם, מכל מקום כיוון שהוא בעצמו לקחה ממקום הקביעות, הרי שהספק על כל אחת מהם נולד כבר במקום הקביעות, ובמקום הקביעות דנו את כל התערובת כמחצה על מחצה, וכשמשכם לא יצאנו מידי אותו ספק. וזה דומה לתשע חנויות שמוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה, ולקחת אחד בשר מאחת החנויות, ואינו יודע אם מהקשרות או מהטריפה, שיצירת הספק הייתה במקום הקביעות, ולכן החתיכה אסורה. אבל באופן השני שדחקם לנוד ממקומם וזזו הבהמות מעצמם ממקום הקביעות, ועכשיו מושכם לאחר פרישתם, שם הספק על כל בהמה ובהמה נולד אחר הפרישה, ולא במקום הקביעות. ובזה אנחנו אומרים, כל דה פריש, מירו בפריש. אבל כותבים התוספות בדיבור המתחיל ונכבשינו, שגם באופן זה לא יותרו הבהמות, אלא באופן שהם יתפזרו מן התערובת שלא בפנינו, ולאחר מכן תפסם, אבל אם פרישתם ממקום הקבוע הייתה בפנינו, הרי הם אסורים כאילו לקחם בעצמו ממקום הקביעות. כך גם מוכח מהגמרא במסכת פסחים דף ט' עמוד ב' שאמרה, שאם היו לפניו 9 צבורין של מצה ואחד של חמץ, ובא עכבר ולקח חתיכה אחת בפנינו ואיננו יודעים אם לקח מהמצה או מהחמץ, החתיכה אסורה משום שלקיחת העכבר הייתה בפנינו, והרי זה כאילו לקחנו מעצמנו מן הקבוע. ולכן מפרשים התוספות, וכך מפרש השיטה מקובצת, שנכבשינו הכוונה שנעלים אותם מעינינו, כאילו לכן אי אפשר להתיר את הבהמות. ותרצת הגמרא, אמר רבה, אמנם מן התורה יש להתיר כל בהמה פורשת מן התערובת משום הדין עלך אחר הרוב, אבל חכמים אסרו מחמת גזירה, שמא לאחר שימשכו בהמה אחר בהמה מן התערובת וישחטום, יבואו 10 כהנים ויקחו בבת אחת את הדמים והאימורים של 10 הבהמות שהם רוב התערובת ויקריבו אותם בבת אחת על גבי המזבח. ומאחר והם הרוב, אי אפשר לתלות שהבהמה הפסולה נשארה בתערובת עם המיעוט, אלא יש לחשוש שבתוך אותן בהמות שיקריבו, הייתה הבהמה הפסולה ונמצאו קודשים פסולים קריבים על גבי המזבח. ונשאלת השאלה, מדוע אמר רבא שהחשש שיבואו 10 כהנים ויזרקו את הדם בבת אחת על גבי המזבח, ולא אמר שהחשש שיבואו 10 כהנים וישחטו את הבהמות בבת אחת, הרי מעשה השחיטה הוא קודם למעשה זריקת הדם והאימורים. מתארץ תרת הקודש שלגבי שחיטה גם על הצד שהבהמה האסורה בכלל עשרת הבהמות, אין כאן איסור של הקרבה לגבוה. הועיל ושחיטה אינה נחשבת לעבודה. ואף על פי שלכאורה יש כאן איסור של שוחט חולין בעזרה. מכל מקום, מדברי התוספות לקמן בדף עין זין עמוד ב' נראה שאיסור שוחט חולין בעזרה שייך רק בשעה ששוחט לשם חולין. אבל בשעה ששוחט לשם גבוה, אין עובר על שוחט חולין בעזרה. ועוד קושייה על תירוצו של רבא, מי הכריח את בעל הבהמות להניד, לנייד את כל הבהמות שבתערובת ממקומם? הרי בידו להניד רק מעט מן הבהמות, ואז לא יהיה חשש שיבואו 10 כהנים ויתפסו את רוב הבהמות שנתערבו, כיוון שלא פרשו מן התערובת, אלא מעט בהמות. ועל כוחך צריך לומר שגם המקשה שהקשה ונכבשינו דניידי, ידע את מה שתרצה הגמרא לקמן, שיש לחשוש שמא יבואו לקחת מן המקום הקבוע. אבל היה פשוט לו שהחשש הזה שייך רק כאשר פרשה מקצת מן התערובת. אבל כשפרשה כל התערובת, אין לחשוש שמא ייקח מן הקבוע. ולכן הקשה ונכבשינו דניידי עד שיפרישו כולם ממקום הקביעות, שאז לא יהיה חשש שמא ייקחו ממקום הקביעות. ותרצה הגמרא שמאחר וכל הבהמות פרשו ממקומם, יש לחשוש שמא יבואו 10 כהנים ויקחו את רוב הבהמות בבת אחת. ודחתה הגמרא את התירוץ הזה כמו שיבואר בגמרא לקמן, ושוב תרצה שהגם שבחולין אין לחשוש שמא ייקח ממקום הקביעות כשפרשו כולם, אבל בתערובת קודשים החמירו שגם כשפרשו כולם יש לחשוש שמא ייקחו ממקום הקביעות ויקריבו על גבי המזבח. עוד קושייה על תירוצו של רבא, הרי לאחר שנשחטו הבהמות והתקבץ דמם ואימוריהם לתוך הכלי, כבר נתבטלה החשיבות של הבהמה האסורה ואין את הדין של בעלי חיים חשיבי ולא בטלי. ואם כן, איזה איסור יש לכהנים להקריב את הדמים והאימורים בבת אחת? הרי גם אם נאמר שהאיסור בתוכם הוא בטל ברוב הדמים הכשרים, מסביר תארת הקודש, שזה גוף הדחיית הגמרא, שאין חשש בזריקת 10 כהנים את דמי הקורבנות בבת אחת, מפני שדם הבהמה האסורה התבטל ברוב. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רבא, אמר לה, הוא מרבנן אמר אחד מזקני התלמידי חכמים, לרבא, אלא מעטה שאתה מפרש שחכמים חששו לזריקת רוב הדמים בבת אחת שמה נמצא בהם האיסור, יוצא לדבריך מגיסה אסירה, שאחר שכבר משכו ולקחו אחת אחת מן התערובת ותראו מצד דין כל דה פריש מרו בפריש וקיבלו את הדם בכלי שמגיסים שמערבים בו בחזקת שהוא כשר, יחזרו ויצטרפו הדמים של כל השחוטות להיות רוב, ושוב לא יהיה על הדם היתר של כל דה פריש מרו בפריש. והאם אפשר לומר כן שלאחר שאותרו הבהמות מדין הלך אחר הרוב יחזור ויתבטל היתרן? ועל תמיית הגמרא הזו יש להקשות, וכי בגלל שהתרנו את התערובת על ידי שמשכנו בהמה אחר בהמה ותלינו שכל אחת פרשה מן הרוב, נתיר גם עכשיו את התערובת אחרי שחזרו כולם או רובם ונתקבצו למקום אחד? הרי באופן זה בוודאי חזר האיסור למקומו, שהרי האיסור לא התבטל ונהפך ליתר, אלא שכשפרשו הבהמות תלינו בכל אחת ואחת שהיא מן הרוב. אבל עכשיו שחזרו ונתקבצו למקום אחד, חזר האיסור למקומו, ולמה נתיר עכשיו את התערובת? אז מה הקושייה של האומי רבנן על רבא? מסביר המערה מרוטנבורג, שמכאן מוכח שחתיכה של איסור שאינה ראויה להתכבד, שהתערבה בשתי חתיכות של היתר, הועיל והחתיכה נתבטלה ברוב, מותר לאדם אחד לבשל את כולם בגדירה אחת ולאכול את כל החתיכות ביחד. ואף על פי שבוודאי הוא אוכל את החתיכה האסורה, מכל מקום, כיוון שמן התורה ישנה הלכה של ביטול ברוב, נעשתה החתיכה האסורה למותרת, והאיסור שהתבטל אינו חוזר ואוסר. ולכן גם בסוגייתנו היה פשוט לגמרא שמאחר וכשפרשו הבהמות אחת אחת מן העדר, כל בהמה ובהמה הותרה מדין, כל דפריש מרו בפריש, לא ייתכן שיחזור עליהם האיסור כשחזרו והתקבצו כולם למקום אחד. אבל לשיטת הרשב"א שסובר שכשנתערבה חתיכה אסורה בשתי חתיכות מותרות, אסור לבשל את כולם בגדירה אחת, ואסור לאדם אחד לאוכלם בבת אחת, מאחר ויש בתערובת ודאי איסור, אז חוזרת הקושייה מה תמיית הגמרא? הרי הבהמות חזרו ונתקבצו למקום אחד, ובוודאי האיסור נמצא בתערובת. ואיך יכולים הכהנים לזרוק את דמם ואת חלביהם בבת אחת? מתרץ הקרן הורה שהיתר כל דה פריש מרו הפריש זה רק עד השתי החתיכות האחרונות הנמצאים בתערובת. אבל שתי החתיכות האחרונות אסורות כי הנטולים שהאיסור נשאר באחת מהם. אז לפי זה אין הכרח לדברי המערה מרוטנבורג מסוגייתנו שמותר לאכול את כל התערובת. מפני שגם אם נאמר שאסור לאכול את כל התערובת בבת אחת, ניתן להבין את קושיית הגמרא שהקשתה איזה איסור יש בזריקת כל הדמים אחר שכבר נתקבלו? במגיסה, בערבוב, בחזקת שהם כשרים, הרי נשארו עדיין שתי בהמות שלא נשחטו ולא נתקבל דמם, ואפשר לתלות את האיסור בהם. וכיוון שאותם שנשחטו הותרו, אף על פי שרובם נמצאים עכשיו במקום אחד, הם אינם חוזרים ונאסרים, ואפשר לזרוק את דמם בבת אחת. כיוון שיש לתלות שהבהמה האסורה נמצאת בין השתיים האחרונות שלא נשחטו. והקושיה ששואל האומד רבנן את רבה, מתרצת הגמרא אל הטעם שאסרו חכמים להפרישם אחת אחת ולהקריבה, משום שחששו שמא יבואו 10 כהנים בבת אחת ויקחו מן התערובת 10 בהמות שהן רוב התערובת בבת אחת ויקריבום. ומאחר ועדיין לא חל היתר על שום בהמה שהרי נתפסו ופרשו כולן בבת אחת, יש לתלות שהבהמה הפסולה נמצאת בתוך רוב הבהמות שנלקחו ומסורות להקרבה. וצריך לומר שפרישת רוב הבהמות שבתערובת הייתה יחד, ולכן אף אחת מהם לא אותרה. כי אנו אומרים שאיסור הברובה איתה נמצא. ואם היו הכהנים נוטלים אותם בזה אחר זה, היה ניתן להתיר כל אחת ואחת מדין כל דה פריש מרובה פריש. אבל יש חשש שיתלו מהכהנים יחדיו, ואז אין את היתר של כל דה פריש מרובה פריש. כותב המקור מים חיים שהחשש שיקחו בבת אחת בתחילת הפרישה נאמר דווקא בתערובת בהמות קודשים. אבל בתערובת בהמות חולין לא חוששים לכך. כי אם נאמר שגם בחולין יש לחשוש לכך, איך אנו מתירים חתיכה אסורה שנתערבה בשתי חתיכות של היתר? הרי יש לחשוש שיבוא ויוכל את כל החתיכות בבת אחת. והרי שיטת הרשב"א היא שאסור לאכול את כל החתיכות בבת אחת. על כורחה שבחולין לא חששו לזה ורק בקודשים חששו, משום חומרת קודשים. שואלת הגמרא, וכי לקיחת 10 בהמות ב10 כהנים בבת אחת, מי אפשר? הרי מדובר באופן שכבש את הבהמות והחלו להתפזר ממקומן, כמבואר לעיל, וצריך לתופסן. ואיך יכולים לצמצם ולתפוס 10 בהמות שנתפזרו בבת אחת? ואומנם בזריקה והכתרה שייך לצמצם שיבואו 10 הכהנים ויתלו את כל הדמים בבת אחת, אבל לתפוס בהמות שהחלו להתפזר בבת אחת? זה בלתי אפשרי. אלא מכוח הקושייה הזו אמר רבה, ביאור של טעם האיסור באופן אחר. חכמים גזרו שלא להתיר את הבהמות על ידי הפרשתן מן הרוב, משום שחששו שמה יבואו לקטול את הבהמות בזו אחר זו ממקום הקבוע, בלי שינידן ממקומן, ואז כל הבהמות אסורות מדין כל קבוע, כמחצה על מחצה. ונשאלת השאלה, הרי גם אם יקחו מן קבוע, אין עוברים על איסור תורה, אלא על איסור דרבנן. כפי שנתבהר לאל שאין זה קבוע מדאורייתא אלא מדרבנן. ואם כן, מדוע גזרו רבנן שכשפרשו, שמא ייקח מן הקבוע והרי זה גזירה לגזירה? מתרץ החוק נתן שהכל גזירה אחת. דהיינו, שרבנן חששו שאם יהיה מותר לקחת ממקום הפרישה, יבואו בוודאי לקחת גם ממקום הקביעות, הואיל והאיסור אינו ניכר. המנחת יהודה כותב שרש"י מביא בשם רבו פירוש אחר לדברי רבה, ולפיו אין כוונת רבה לומר שהגזירה הייתה שמה ייקח מן הקבוע. אלא רבה מתרץ שמאחר ובמקום הקביעות נדחו הבהמות מהקרבה, כיוון שנדחו שוב אינם ראויים להקרבה גם לאחר שפרשו מן התערובת. ואף על פי שגם כשהם נמצאים במקום התערובת, בידו לדוחקם לזוז ממקומם ואז יהיו מותרים מדין כל דה פריש מרובה פריש. רבה הלך לשיטתו לאל בדף למדל את עמוד ב' שגם במקום שבידו לתקן את האיסור, הואיל ונאסרו נדחו, ולא כשיטת רבה ששם הסובר, שכל שבידו לתקן את האיסור, אין הבהמות נחשבות לדחויים מהקרבה. ולפי זה מתורצת גם הקושייה, למה הוא צריך רבה לומר שגם לאחר הפרישה, הבהמות אסורים בהקרבה מחמת גזירה שמה ייקח מן הקבוע? הרי אפשר לומר שהם אסורים בהקרבה משום שבמקום הקביעות נדחו, וכיוון שנדחו שוב אינם חוזרים ונראים. ולפי דברי המנחת יהודה, הדברים מבוררים. דנה הגמרא, אם בעבר והפרישן אחת אחת והקריבן, קורבנו מרצה. אמר רבה אשתא דאמרי רבנן עכשיו לאחר שאמרו חכמים, שכשנתערבו חטאות המיתות או שור הנסכל בבהמות הראויות להקרבה, לא נקרב אף אחת מן הבהמות שבתערובת ולא יתירו להקריבן אפילו על ידי הפרשתן אחת אחת מן התערובת בשעה שהיא ניידת, היא מקריב, אם עבר על הדין ו... הקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא מרצה, הקורבן לא מחפר, וצריך להביא קורבנות אחרים לכפרתו. ורב הבא לחדש, אפילו שלקח מן הקבוע והקריב את כל הבהמות שבתערובת, כך שבוודאי קרבו כולם הקשרים, אף על פי כן לא הורצה. מקשה הגמרא על חידושו של רבה, אי טיבי יקשה רבונה בר יהודה לרבה, שנינו במסכת קינין, פרק א' משנה א', זב וזבה או יולדת צריכים להביא כן של שני תורים או שני בני עונה לטהרתם, אחד לעולה ואחד לחטאת. ועוד שנינו שם, שחלוק זריקת דם החטאת מזריקת דם העולה. דם החטאת נזרק על המזבח מתחת לחוט הסקרה, ואילו דם העולה נזרק על המזבח מעל לחוט הסקרה, ואם שינה את הסדר של הדברים, הקורבן פסול. וחילוק נוסף ישנו, שהעולה עולה כליל, והחטאת נאכלת לכהנים. ומאחר ויש חילוק בזריקת דמן, שנינו שם בהמשך, חטאת העוף שנתערבה בעולה, בעולת העוף, וכן עולה, עולת העוף שנתערבה בחטאת העוף, אפילו נתערבה חטאת העולה אחת בריבו, ב-10,000 קינים, ימותו כולן. מהטעם שנאמר בסוגייתנו, משום שבעלי חיים חשובים ואינם בתהילים. וכיוון שהחטאת או העולה אינם בתהילים ברוב, איך יזרק דמם של כל העופות? הרי בכל אחת ואחת יש להסתפק, שמה היא העולה וזריקת דמה למעלה, או שמה חטאתי וזריקת דמה למטה. וכן יש להסתפק איזה מהם תאכל ואיזה מהם לא תאכל. ולעופות אין תקנה לצאת למרעה עד שיפול בהם מום וימחרו. כמו ששנינו בגמרה במסכת מנחות דף קוף עמוד ב' שאין פדיון לעוף. בהמשך שם מבארת המשנה במה דברים אמורים שימותו כל העופות שבתערובת. בכהן שנמלח ובא לשאול כיצד עליו לנהוג עם התערובת. שאז אומרים לו שעליו להמית את כולם, אבל בכהן שאין נמלח שלא בא לשאול כיצד משפטן, אלא הלך וזרק את דמם, אז הדינים חלוקים, שאם לקח את כל הכינים ועשען למעלה וזרקם, זרק את דמם למעלה מחוט הסקרה, מחצה כשר ומחצה פסול. העולה שדינה בזריקה למעלה כשעירה וכיפרה, והחטאת שדינה בזריקה למטה פסולה ולא כיפרה. ולכן הנשים צריכות להביא חטאת אחרת לכפרה. וכן אם זרק את כל הכינים למטה מחוט הסקרה, מחצה כשר ומחצה פסול. החטאת שדינה בזריקה למטה כשעירה וכיפרה, העולה שדינה בזריקה למעלה פסולה ולא כיפרה. וצריכה האישה להביא עולה אחרת לכפרה. אבל אם זרק דם של אחת מן העופות למטה ודם של אחת מן העופות למעלה, שניהן פסולות. משום שמחמת הספק אני אומר, שמה החטאת קריבה למעלה, יקריב דמה למעלה שלא כדינה, ועולה קריבה למטה שלא כדינה. נמצא מבואר במשנה הזו, שאף על פי שמעיקר הדין, אם היה בא הכהן להימלך ולשאול כיצד לנהוג, לא היינו אומרים לו שיזרוק את דם שניהם למעלה או למטה, כדי שלכל הפחות תהיה אחת כשרה, אלא היינו מורים לו שכל העופות שבתערובת דינם במיטה, ומכל מקום אם הכהן לא נמלך ולא שאל ויקריבם, הורצו לכפר. ומעתה קשה על רבה שחידש דין ממשנתנו, שאם הכהן יקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא הורצו הכשירים שבא לכפר. אמר לי, מתרצת הגמרא, אמר רבה לרב אונה בר יהודה, ממשנה זו אין להקשות, מאחר וכבר מצינו שנחלקו רב יהודה ורבנן במסכת יומא בדף סמך דלת עמוד ב', אם בעלי חיים שנדחו מהקרבה נדחו לעולם, ואם הקורבן לא הורצה, או לא נדחו ואם הקריבן הורצה. אפשר לומר, משנתנו, כמאן דאמר, כדעת הסובר שבעלי חיים שנדחו מהקרבה נדחין לעולם. לפיכך אם הקריב את הבהמות, לא הורצה. המשנה במסכת קינים סוברת, כמאן דאמר, בעלי חיים שנדחו וחזרו והוכשרו להקרבה, אינם נדחים. לפיכך אם זרק את דמן, הורצה. מלתנה במסכת קינין, גם בענייננו יהיה הדין כך, שאם נתערבו חטאות המיטות או שור הנשכל בזבחים כשרים והקריב מן התערובת על גבי המזבח, הורצה לו. כך גם פוסק הרמב״ם הלכות פסולי המוקדשים פרק ו' הלכה א', שאין בעלי חיים נדחים. ולכן, אם נתערבו חטאות המיטות או שור הנשכל בזבחים כשרים ויקריבן, הורצו. שואל המראה כהן, לא מסתבר שרבה יאמר דין שאינו להלכה? הוא מתרץ מאחר וכבר לאיל. העמיד רב פאפה את משנתנו כרב יהודה של משנת ליטרקציות. אפשר לומר שרבה סבר כמותו. ולכן העמיד אף הוא את משנתנו כרב יהודה במסכת יומא בדף סמך דלת עמוד ב', הסובר שבעלי חיים נדחים. מוסיפה הגמרא להקשות על רבה. הרי בעלי חיים שחוטין שנפסלו מהקרבה לאחר שחיטתם, דלכולי עלמא נדחין, שהכל מודים בהם שהם נפסלו מהקרבה, אף על פי שחזרו ונהיו ראויים להקרבה, הרי הם נדחים לעולם. ותנן, ואף על פי כן שנינו לקמן בדף עין זין עמוד ב' לגבי איברים של בהמה בעלת מום שנתערבו באיברים של עולות תמימות רבות, ונאסרו כל איברי העולות התמימות בהקרבה מחמת האיברים הפסולים שנתערבו בהם, שרבי אליעזר אומר, אם קודם שנמלח ושאל הכהן בבית דין כיצד לנהוג עם האיברים, קרב הקריב את הראש של אחד מהן, אנו תולים שאת האיסור הוא יקריב ולכן יקרבו כל שאר הראשים. הרי מוכח שגם בבעלי חיים שחוטים אלו שנדחו ואינם ראויים יותר להקרבה, ואם אכן היה בא הכהן להימלך ולשאול כיצד לנהוג, היו אומרים לו שלא יקריבם מכל מקום אם לא נמלח הכהן ולא שאל, והלך ויקריבה, מורצה לו. ואם כן, אפשר לומר שגם התנה של המשנה במסכת קינים סבר, שבעלי חיים נדחים ומכל מקום אמר, שאם לא נמלח הכהן וזרק את דמי הקינים, מורצה לו. ומדוע סבר רבה שאם יקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא הורצה לו? מתרץ את הגמרא, אין ראיה ממשנה זו שאף בעלי חיים שחוטים שנדחו מהקרבה לעולם, אם עבר ויקריבה, מורצה לו. אין ראיה. משום שאומנם רוב התנאים סוברים שבעלי חיים שחוטים שנדחו הם דחויים לעולם, אבל אפשר לומר, הוא דהמר כחנן המצרי. רבי אליעזר סובר כחנן המצרי הסובר, שגם שחוטים שנפסלו מהקרבה וחזרו ונעשו ראויים להקרבה, הרי הם קשרים להיקרב על גבי המזבח. ותניה, כך שנינו בברייתא, לעיל בדף למדלת עמוד ב', ברייתא שמופיעה גם במסכת יומא, מסכת תמורה, מסכת מנחות. חנן המצרי אומר, שני סעירים שנלקחו לעבודת יום הכיפורים, האחד להקרבה והאחד להשתלח לעזאזל, ולאחר שחיטת הסעיר העומד להקרבה, מת הסעיר המשתלח. אפילו שהיה דם הסעיר הפנימי מונח כבר בקוס אחר שחיטה, אין אומרים שמאחר ובן זוגו מת, והוא אינו ראוי להיקרב לבדו, יידחה לעולם וישפך דמו ויביא שני סעירים אחרים, אחד להקרבה ואחד להשתלח לעזאזל. אלא, מביא חברו, מביא סעיר אחר מן השוק ומזווג לו שיהיה בן זוגו ויזרק דם הסעיר הראשון על גבי המזבח והשני ישתלח לעזאזל. ונמצא שחנן המצרי סובר שאף אחר שחיטה אינו נדחה לעולם, וכיוון שרבי אליעזר סבר כחנן המצרי שאף שחוטים אינם נדחים, מובן מדוע סבר שאם לא נמלח הכהן ויקריב את אחד הראשים שבתערובת, יכול מעטה להקריב את כולם. אבל אלו שסוברים ששחוטים נדחים לעולם יסברו שגם אם קרב ראש אחד לא יקריבו את שאר הראשים, ואם יקריב לא הורצה. ואם כן, לא קשה על רבה הסובר שהתנה של משנתנו סבר, שגם בעלי חיים שנדחו לפני שחיטה נדחו לעולם, ולכן אם יקריב את בהמות התערובת, לא הורצה לו. נמצא שישנם שלוש שיטות בדבר. יש הסוברים שגם בעלי חיים שנדחו לפני שחיטה נדחו לעולם, ולכן אם לאחר שעשו גורל על הסעירים מי להשם ומי להזזל, ומת הסעיר המשתלח, אז גם הסעיר החי נדחה, ויביאו שני סעירים אחרים ויגרילו עליהם ויתחילו את התהליך מחדש. יש הסוברים שבעלי חיים שנדחו לפני שחיטה לא נדחו לעולם, ואם חזרו והוכשרו להקרבה הרי הם מותרים בהקרבה. אבל אם נדחו לאחר שחיטה, אף על פי שחזרו והוכשרו אסור להקריבם, ולכן אם את הסעיר המשתלח אחרי הגורל, יזווגו לסעיר החי סעיר אחר, אבל אם מת המשתלח לאחר שחיטת הסעיר החי, יישפך דמו ויקחו שני סעירים אחרים ויתחילו בתהליך מחדש. שיטה שלישית, שיטת חנן המצרי, שאין דיחוי כלל אפילו בזבחים שנפסלו לאחר שחיטה, אלא בכל אופן שחזרו והוכשרו להקרבה, הרי הם מותרים להיקרב. ולכן גם אם מת המשתלח לאחר נתינת דם הסעיר בקוס, אפשר לזווג לו סעיר אחר ולהמשיך בהליך. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד אף עין ג' במסכת זבחים עם שש שאלות, שישמשו לנו בסייעתא דשמיא עוד כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, למסקנה מדוע באמת אין האיסור במשנתנו בטל ברוב. שאלה שנייה, ליטרה קציות תרומה שדרסה על פי עיגול חבית ואינו יודע באיזה עיגול חבית, מה דינה לרבי מאיר? שאלה שלישית, מה דינה לרבי יהודה? שאלה רביעית, מה הדין כשדרסה בעיגול ואינו יודע אם בצפונו או בדרומו? שאלה חמישית, מדוע אין לחוף הבאמות שתנודנה שיזוזו ממקומן וניטול מהן הבאמות אחת אחת ונאמר כל דפריש מרובה פריש? השאלה האחרונה, דף עין ג', באיזה אופן, למרות שנדו הבאמות אין לומר בהם, כל דפריש מרובה פריש? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י"ב בתמוז תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף עין ג' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ג בתמוז תשע"ח. ונלמד את דף עין דלת במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.